טוב, שלום וברכה. אנחנו מדברים על צניעות באומנות ומהות הצניעות כמעבר בין העולמות. אז עכשיו זה יותר מימד של מעבר בין העולמות. לא יודע אם שמתם לב, אבל כל מעבר בין העולמות, זאת אומרת נבואה, גילוי אלוקי, הופעת השם בעולם, כל פעם זה מעין מעבר בין עולם העליון לעולם התחתון. כמו שאנחנו רואים, נגיד, התגלות השם בהר סיני, או משה רבינו רואה את הסנה בוער. תשימו לב שתמיד, כל פעם שיש מעבר בין עולם לעולם, הוא מלווה על ידי צניעות, על ידי הצנעה, על ידי משהו שמכסה את ההופעה. למשל, בברית בין הבתרים, באמצע היום, קדוש ברוך הוא מתגלה לאברהם אבינו, בצהרי היום, פתאום בום, נהיה חושך. עלתה, חושך, תמיד יהיה משהו, ערפל, אשן, או משה רבנו מכסה את העיניים שלו, תמיד יהיה משהו מודגש שיש, שאת המעבר עצמו אנחנו לא רואים. כהן גדול נכנס לקודש הקודשים, אז הוא נכנס עם הקטורת, שקטורת ממלאה את כל קודש הקודשים, ממלאה אשן, ואז השם מתגלה עליו, ואז הוא מתחיל לדבר. זאת אומרת, ערפל, עמוד ענן, תמיד, תמיד, בכל המעברים כאלה, כל אם זה מעמד הר סיני, אז ענן יורד על ההר, והמשה נכנס לתוך הערפל, וכו'. כן, זאת אומרת, תמיד, זה חייב להיות שהמעבר הוא מוצנע, הוא מטושטש, הוא לא גלוי, לא ברור. גם המוות זה מעבר בין העולמות. נשמה מעולם הזה עוברת לעולם הבא. ולכן המוות צריך להיות מכוסה. זאת אומרת, המת צריך להיות מכוסה. הלוויות צריכות להיות צנועות, גופה כולה מכוסה בתלית, קוברים בצורה מוצנעת, לא מודגש, לא מובלט. וגם הלידה זה מעבר בין העולמות. רק במוות זה נשמה עוברת מעולם הזה לעולם הבא, ובלידה נשמה באה מעולם הבא לעולם הזה. וגם לידה צריכה להיות כולה מכוסה. זאת אומרת, כל דבר שקשור ללידה ועיבור והופעת העובר וכל מה שקשור לקשר בין איש ואישה, הוא מכוסה. כי יש כאן משהו עצום, משהו מתגלה, משהו מאוד נשגב, מאוד עליון. זה מעין מעבר, מעין נקודת ההשקה, מפגש של עולמות. ולכן המפגש הזה הוא צריך להיות סודי, מכוסה, צנוע. זה לא משנה בפועל מה קורה. זה יכולה להיות אישה בת 90. מה, קול באישה ערווה? שיער באישה ערווה צריכה להיות, אבל לכסות את השיערות שלה. אצל סבתא בת 90, שיערות שלה לא מעוררות אף אחד, וקול שלה לא מושך אף אחד. ובכל אופן, היא צריכה להיות צנועה. למה? כי היא שייכת למימד הזה של מעבר בין העולמות. דרכה, ומופיעים חיים בעולם, באים חיים. אם אין פרוסדור בין עולם הבא לעולם הזה, אז לכן, כמו בנבואה, משה מכסה את העיניים, או במעמד הר סיני, ענן יורד על ההר, אז גם כל מה שקשור להופעת האישה בעולם, להופעת הליד, כן, לידה, זה מכוסה. למה לכסות? למה לא להדגיש? למה לא להראות את זה בצורה גלויה, שככה שהכל ברור, הכל... זה בגלל שלמציאות החיצונית יש יכולת להשתלט על בן אדם. כמו גופה שהיא משתלטת, כמו שראינו את זה בשיעור הקודם, אז גם המציאות וגם הנבואה וגם הופעת השם בעולם, היא יכולה לטשטש, היא יכולה לשקר, היא יכולה לתת תחושה שהנה, זה מה שאתה רואה. אם הכל חשוף, יש סיכוי שאתה בטעות תקלוט את המציאות החיצונית כפנימית. אולי ניתן דוגמה מפרשת שבוע, שהייתה, אם אתם זוכרים שם, הזקנים, הם נמצאים בהר סיני, ויש התגלות אלוקית, והם חושבים שהם רואים את הופעת השם בעולם. זאת אומרת, אם לא היה שם חושך, אם לא היה ערפל, אז היה איזושהי התגלות. אז אדם יכול בטעות לחשוב שמה שהוא קולט עכשיו, שזה תמונה מסוימת של השם בעולם, הופעה שלו בעולם, שזה הוא. תבינים, זה כמו שכתוב שהם במעמד הר סיני, זקנים הללו, הם אכלו ושתו. תראו לעצמכם את המעמד הזה, כן? נגיד בחופה. חופה זה דבר מאוד מרומה, מאוד מיוחד, אבל אין מה להשוות בין זה ובין מעמד הר סיני. פתאום באמצע חופה, חתן מוציא נקניק ופחית קולה, פותח ומתחיל לאכול. הוא קורא שם משהו, שם איזשהו ערב שם, קורא כתובה, קורא, והוא בינתיים שותה, סתם בא לו, כאילו. ועוד מציע, כאילו, אתה רוצה? לאחרים, אתה רוצה? לא יעלה על הדעת דבר כזה, גם בחתונות כאלה שהם לא מבינים שום דבר מה ערב שם קורא כתובה, הוא לא הוציא מתחת לחופה סיגריה, ולא פופקורן. זאת אומרת, הוא לא יעשה את הדברים כאלה. ופתאום במעמד הר סיני, כשהיה השיא של הכל, פתאום כתוב עליהם זקני ישראל, גדולי ישראל, אנשים כאלה, חכמים, פתאום הם אכלו ושתו. איך יעלה על הדעת דבר כזה? ובאמת רש"י אומר, מה זאת אומרת שהם אכלו ושתו? אלא הכוונה היא, מה שחז"ל אומרים, שהם ניסו להסתכל בהופעת השם. הם ניסו לראות מה הולך שם, מה מסתתר שם, מה קורה. אז כשהם מסתכלים, זה כביכול הם שותים ואוכלים. כן, כמו שיש לכם את זה במקור שלוש. וחזו את אלוקים, את אלוקיהם, ואכלו ושתו. מה אומר רש"י? ויחזו את אלוקים, אלוקיהם, היו מסתכלים בו בלב גס מתוך אכילה ושתייה. כן? זאת אומרת, מדרש אומר שכביכול הם אכלו ושתו. אבל זה שאתה מסתכל בלב גס, אתה רוצה לראות במו עיניך פה החטא. לכן, הצניעות היא להסתיר, לא בגלל שזה לא טוב, לא בגלל שזאת בושה, או אנחנו מתביישים מהגוף, לא, אלא בגלל שלגוף יש כוח, ולחיים, למציאות עצמה שאנחנו חיים בה, לעולם הזה, יש יכולת להשתלט על התודעה שלנו. ואם אתה מסתכל, אתה חושב שזה זה. מה שאנחנו עכשיו, ברגע הזה, אתם מסתכלים עליי, אתם חושבים שזה אני, זאת הבעיה. זאת אשליה. כמו שאני לא הכובע הזה, כך אני לא הזקן הזה, ולא גולגולת, ולא מוח שבתוכי, ולא דם שזורם עכשיו בתוכי. זה לא אני. אני משתמש במיתרי קול, בעיניים, במצלמות הללו, כן? אני משתמש, כמו שאני משתמש עכשיו במיקרופון ובמצלמה, אני משתמש עכשיו במוח ובכל זה. אבל אני זה אינסוף שמתגלה באישיות מסוימת. ואתם אינסוף? אבל כשאתה מסתכל, אתה חושב שזה אתה, אז יש סכנה שאתה תחשוב שזהו אלוקים, מה שאתה רואה שם, וזה העולם, מה שאתה רואה פה, וזה החדר, מה שאתם קולטים עכשיו פה. אבל באמת זה לא, כולם יודעים את זה, זה לא חדש, אני לא מגלה לכם משהו, פשוט הנקודה היחידה שאני בא להעיר כאן, זה שלכל המציאות הזאת יש יכולת להשתלט, יכולת לשכנע אותנו שזאת המציאות. כמו שאתם זוכרים, במסכת סוכה מסופר על כך שכל הרגלים בבית המקדש היו מורידים את הפרוכת, בקודש הקודשים היו מזיזים את הפרוכת, היו פותחים את שערי איכל, ואז אדם היה, מי שהיה עומד בנקודה מסוימת מול הר הבית, אז היה יכול לראות לתוך קודש הקודשים. ואז קרובים שהיו, קרובי זהב שהיו בקודש הקודשים, כשבני ישראל עשו את רצונם של מקום, הם היו מחובקים, וכשלא היו עושים רצונם של, אז הקרובים היו באופן ניסי כביכול, כן? היו מסתובבים גב אל גב, היו עומדים ככה, גב אל גב. ובזמן הרגלים, בסוכות, פסח, שבועות, אז אפשר היה לראות אותם, את הקרובים, והם, כשזה היה הזמן הטוב, הם היו עומדים מחובקים, כאילו הם מתנשקים. וככה זה היה, וכולם היו מבינים שזה סמל של קשר בין קדוש ברוך הוא לעם ישראל, שזה בין קודשי בריך הוא שכינתה ושכינה. וזה גרם להרבה אנשים, כאילו, כל מי שיהיה רואה את זה, זה אירוע שלא יוכלו לשכוח, כי הם הבינו משהו שעומד מאחורי התמונה הזאת. מאחורי הפסלים הללו. הם הבינו מה קורה שם, בלי לראות. כי זה עיקר ההשגה. ואז, כשהגיעו יוונים רגע, בוא רק נקרא את זה. תסתכלו מקור, איזה, יש לכם סוכה? אוי, אין פה. לא. לא, אין לי את זה. ואני לא יודע משום, איפשהו. כן, אין את זה פה, אבל יש לי במקורות שלי, אז אני אקרא לכם. אני טעיתי, אני אמרתי במסכת סוכה, זה במסכת יומא. אומר ככה, אמר רב קטינה, בשעה שהיו ישראל עולים לרגל, מגלים להם את הפרוכת ומראים להם את הקרובים שהיו מעורים זה בזה ואומרים להם, ראו חיבתכם לפני המקום כחיבת זכר ונקבה. כאילו, סי חוסר צניות לכאורה. אבל כולם מבינים על מה מדובר. כולם יודעים שזה משהו, כמה דבר עצום וקדוש ועליון, החיבור הזה בין זכר ונקבה. כמה שזה דבר גדול, אז מתרכזים על מה שעומד מאחורי התמונה. אבל אתה יכול לקחת את התמונה עצמה, מה שעשו יוונים, כשהם באו, נכנסו לקודש, לבית המקדש, והם נכנסו לקודש הקודשים, אז הם ראו את קרובים מחובקים, הם אמרו, הנה תראו מה ישראל, אומרים שהם אין להם פסלים, והנה יש להם פסלים במקום הכי קדוש שלהם. אצלנו פסלים, לפחות הם יושבים לבושים, הם לפחות בצורה צנועה, אבל אצל ישראל, תראו מה הפסלים שהם עושים פה. הם אומרים שאין להם פסל של אלוה, והנה יש להם פסל של אלוה, זה האלים שלהם. זה מבט חיצוני שהשתלט עליו, הוא לא יודע שזה משתלט, הוא חושב שזאת המציאות. זה לא רק גוף משתלט, זה המון דברים, זאת אומרת, יש בפסיכולוגיה מושג כזה, יש פסיכולוגיה של קארל גוסטב יונג, יימח שמו. הוא היה אנטישמי, לכן אני אומר יימח שמו, והוא היה פסיכולוג גדול מאוד, מאוד מוכשר, תלמיד של חבר, תלמיד של פרויד. יש לו מושג כזה שלכל אדם יש פרסונה. אדם שלא עובד על עצמו, אז הוא בונה לעצמו מעין דמות כזאת, שהוא מופיע בדמות הזאת בעולם. אצל אחד זה יכול להיות דמות שהוא חכם, מישהו אחר זה יכול להיות שהוא צדיק, מישהו שהוא דמות שהוא כזה ממולח, אותי לא תסדרו. יש אנשים שדמות שלהם זה מקצוע, הוא יכול להיות לגמרי טכנאי מחשבים, או שהוא יכול להיות מאוד, יכולה להיות גננת כזאת, שהיא מדברת עם כולם בצורה. כל זה, זה פרסונות. פרסונות זה מין מסיכות כאלה, שאנחנו מציגים אותם בעולם. אנחנו, כאילו, בלית ברירה, מציגים מעין אישיות כזאת, את הישות כזאת, שזה לא אנחנו באמת. הרי גם מישהו שהוא עושה את עצמו שהוא אדם קשוח וחזק והוא ישלוט, הרי יש בו המון 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 גוונים אחרים. הוא באמת עצמו משהו אחר לגמרי. יכול להיות שהוא פחדן גדול ולכן הוא עושה את עצמו קשוח כזה, כי הוא גבר כזה חד וחלק והוא כזה, כי הוא פוחד. אולי הוא מאוד חלש ועדין, ומזה הוא כל כך פוחד שהוא בנה לעצמו דמות חיצונית כזאת, שזה הוא טאף גאי כזה, כאילו. אולי זה, הרי כל זה, זה תמונות כאלה שאנחנו מציגים אותן במציאות. בעיה היא שהתמונה הזאת יכולה להשתלט עליך. היא נדבקת לפרצוף. יש כזה פנטומימאי גדול מאוד, מישהו שמה שאתם מכירים, יש פנטומימה כזה, זרם כזה באומנות, אז ייסד אותו, איש הפך את זה למקצוע בפני עצמו, לז'אנר בפני עצמו, קוראים לו מרסל מרסו. זה פנטומימאי יהודי שגר בצרפת והיה מפורסם בכל העולם כולו. פרצוף הלבן הזה כזה שצבוע בזה, זה הוא המציא. אז אצל מרסל מרסו היה פעם משחק כזה, מין הצגה כזאת. הוא היה מראה, היה מספר כל מיני סיפורים על ידי הפנטומימה, בלי להגיד מילה. מספר סיפור בלי להגיד מילה. והסיפורים שלו תמיד היו כאלה מורכבים, מעניינים, עמוקים. למשל, יש לו סיפור על זה שאיש אחד מוכר מסיכות. אז הוא בא למכור מסיכה של ליצן. אז יש לו, אז הוא שם כזה, עושה ככה עם על הפנים שלו, ואז יש לי כזה משחק של ליצן כזה, ומישהו קונה אצלו שם, נותן לו בלון, ומוריד את המסיכה, נותן, כביכול, כן, זה הכל בלי אביזרים, רק כאילו מוריד מהפנים שלו, ונותן את זה מישהו, ואז מישהו שקנה ממנו, גם הוא מתחיל להיות ליצן. זה מין משחק כזה. מוכר פנים של מישהו שהוא כועס, מישהו שהוא פוחד, ומישהו כזה, ועושה את זה כל תנועות עם הגוף, עם הפנים, וזה. עוד מסיכה, ועוד מסיכה, ועוד מסיכה. ואז הוא בא למכור, שם לעצמו מסיכה של מישהו שהוא כזה, ביטוי כזה, כאילו הוא מטומטם. והוא רוצה, כן, והוא רוצה להוריד את המסיכה. והיא לא יורדת. והוא מושך ומנסה למחוק, והיא לא יורדת לו מהפנים. ואז הוא מתחיל לעשות משחק גאוני. זאת אומרת, כל זה מה שאני אספר לך, זה לפני בערך כ-50 שנה, אבל זה דברים מתועדים, הם מעניינים. הוא פתאום מתחיל לשחק כאילו יש סתירה בין מה שפנים שלו מגלות, שזה פנים כזה של טיפש כזה, והגוף שלו מצטער ובוכה ולא רוצה, והוא במצוקה, לא יודע מה לעשות, והוא כזה מין סתירה כזאת, דיסוננס בין פנים ובין פנים, והוא רוצה איכשהו להוריד את המסיכה הזאת. ואני חושב שזה דבר מבחינה פסיכולוגית מאוד מדויק. זה יכול לקרות להרבה אנשים. אתה בונה פה איזושהי דמות שלך בחברה, ואז אתה כבר לא רוצה להיות שם. אתה כבר שונא את הפרצוף שלך, בתור ליצן של הכיתה למשל. אבל ילדים אחרים אומרים לך, תגיד, תגיד, תגיד לו, תגיד לו. הם בעצמם לא אומרים למורה שום דבר. הם אומרים לך, תגיד לו, תגיד לו. ואז אתה אומר, אתה נפעל על ידי מסיכה שלך. ואז זורקים אותו מהכיתה, והוא לא מבין למה, כולם אמרו כך, גם אני אמרתי, וכו' וכו', זה חוזר. מציאות חיצונית משתלטת. ולכן אנחנו מצניעים את הצד הפנימי שלנו. כי אנחנו רוצים להתרכז במה שקורה בפנים. ותשימו לב איך בדתות אחרות יש יחס לגופה. אצל הודים שורפים את הגופה. למה שורפים? מה זה משנה? הרי אתה נשמה. אין לזה שום משמעות. גוף, כלום. צריך לשרוף אותו. ומצרים היו מנציחים את הגופה. היו חונטים אותה. אתה, גוף, מזהים את האדם עם גוף. אתם יודעים, עד עצם היום הזה יש תרבויות כאלה שהם עושים כאלה חניתה על הגוף ובונים להם מאוזולי, אם זה נקרא, מאוזולי, ששם אצל לנין ואצל מאו דזדון ועוד כמה כאלה מנהיגים גדולים בעולם, יש להם מקום ששם לבוא לראות את הגופה שלהם לא נרכבת, היא נראית כאילו הוא נרדם עכשיו, ממש כמו שאדם לגמרי, וזה מין מקומות כאלה שבאים לבקר מכל העולם ורואים אותו ככה, שוכב. אז שתי קיצוניות הללו, אנחנו עוד פעם, כן, בגישה באמצע, אנחנו הולכים, לא מזלזלים בגוף, לא שורפים, אבל גם לא מנציחים, אלא מבינים שזה צריך לחסות, לקבור, בצניות, לא מבטלים, אנחנו לא נגד, לא נגד העולם הזה, העולם הזה מצוין, טוב מאוד, רק אתה צריך ללמוד להתייחס אליו בתור פרוסדור, בתור משהו שמביא אותך למציאות הרבה יותר עליונה, הרבה יותר גדולה. לא, כן, זאת אומרת שדרך העולם הזה, באמצעות הגוף, באמצעות המציאות, באמצעות האישיות שלך, באמצעות הפרסונה אפילו שלך, אתה יכול להגיע לקדושה שבך, לאינסופיות שבך. זאת צריכה להיות מטרה של אומנות. אומנות, ספרות, כל דבר. זאת אומרת, אם זה מדובר על ספרות, עיקר הספרות צריך להיות לא לתאר מה קרה, אלא מהו סאבטקסט של מה שקרה. מה אתה לא אומר במילים שקרו שם. אתם זוכרים, אנחנו פעם למדנו בסדרה הזאת, למדנו על חייקות יפניות. הם תמיד מגלים לך לא מה, הם לא באים לתאר לך מציאות, אלא משהו שמסתתר שם. ואותו דבר גם באומנות צריך להיות ככה. לא לתאר לך תמונה מה שקורה, אלא... אתם זוכרים, אני ראיתי פה באחד השיעורים תמונה של יצחק לויטן, שהוא צייר, שאמרתי שמזה התחיל בעצם להערכתי כל כל האומנות המופשטת, אבסטרקציוניזם, שהוא צייר סתם כביש כזה, סתם דרך כזה בתוך, בתוך השדה הפתוח. סתם דרך. תמונה אפורה, לא יודע מה, לא מעניינת, כלום. אבל כולם מכירים את הדרך הזאת, כולם יודעים שבשביל הזה עברו מיליוני אנשים לבתי כלא, לגולאג, לסיביר, ומאות אלפים נהרגו בדרך לשם, והם קבורים בצדי הדרך. אתה מסתכל בתמונה, אתה לא רואה כלום. אבל אתה זוכר, אתה מבין מה שעומד מאחורי התמונה. זה עיקר האומנות. לא מה שאתה ציירת, אלא מה שעומד מאחורי זה. זאת, לזה אנחנו בעצם שואפים. זאת אומרת, שהעולם שלנו הוא רמז. וכשאתה חי בצורה כזאת, אז זה נקרא שאתה צנוע. כי אתה מצד אחד מדגיש, ומצד שני אתה מדגיש את מה שעומד מאחורי זה. זאת אומרת, לא לאקסגיביציוניזם או אקסיביציוניזם, אלא לקדושה שבך. ולכן אני חושב שזאת המשמעות שאנחנו אומרים שיהודים הם, שהם ביישנים. כן? ביישנים, ענבים, גומלי חסדים. כן? אנחנו ביישנים. אנחנו לא בגלל שאין לנו ביטחון עצמי. לא מן רגשי נחיתות אנחנו ביישנים. אלא אנחנו יודעים שיש משהו אחר. לכן עבריים, יהודים, עבריים, עברי, אברהם עברי, הוא תמיד, זה סמל של משהו, כן? זה מין, זה מישהו שהוא חי את המעבר של הכל, אז הוא העברי. כשאתה חי מעבר של המציאות, אז זאת הצניות. בתודעה שאתה חי את המעבר בין העולמות. אולי לסיום אני רוצה להקריא לכם פה עוד פסקה אחת, אני לא יודע אם יש לכם, כן, יש את זה, אצלכם במקור 5. תסתכלו מה אומר רמב״ם, מורה נבוכים. אין ישיבת האדם ותנועתו ועסקיו והוא לבד בביתו, כי ישיבתו ותנועתיו ועסקיו והוא לפני מלך גדול, ולא דיבורו והרחבת פיו כרצונו, והוא עם אנשי ביתו וקרוביו כדיבורו במושב המלך. מפני זה מי שיבחר בשלימות האנושי ושיהיה איש האלוקים באמת, יאור משנתו וידע שהמלך הגדול שחופף עליו והדבק עמו תמיד, הוא גדול מכל מלך בשר ודם. ופה אין המשך, אבל הוא אומר, ומי הוא המלך הזה? אומר, שכלו של אדם. כמו שאנחנו פתחנו מדבריו של השל"ה הקדוש, שאומר שאדם צריך להיות מסוגל להיות צנוע לפני עצמו, אז לא עצמו, עצמו רק, אלא עצמו, הצלם האלוקים שבו. זה נקרא להיות צנוע. טוב, נעצור.